פרק ח' ויאמרו אל אביש אפרים, מה הדבר הזה אשר הזה עשית לנו לבלתי יקרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין ויריבון איתו בחוזקה. וכן, אנשי אפרים נפגעים מכך שגדעון לא קרא להם בהתחלה לבוא לקרב הראשון, ורק גדעון נזכר לקרוא להם כאשר היו צריכים לנהל מרדף אחרי המדיינים, ושבט אפרים הוא זה שרדף אחרי המדיינים כאשר הם ניסו לחצות את הירדן. מדוע שבט אפרים כל כך נפגע? כנראה ששבט אפרים תמיד הרגיש שהוא שבט מוביל בשבטי ישראל, וגם לעומת מנשה, שגדעון שבא משבט מנשה, הרי אפרים בברכתו של יעקב, יעקב הקדים את אפרים למנשה, ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. אם כן, אפרים נפגע שלא רק זה שהשופט גדעון הוא בא ממנשה, אלא גם לא תרחו לקרוא להם בתחילת המלחמה. לכן אנשי אפרים מרבים עם גדעון בחוזקה. אנחנו נמצא שוב פעם את התלונות של אנשי אפרים, כאשר גם יפתח קורא להם בסופה של המלחמה, ובפרק י' ב' פסוק א' מופיע, ויצא כי שאפרים ויבור צפונה, ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני המון, ולנו לא קראת ללכת עמך, ביתך נשרוף עליך באש. שם עוד ההתבטאויות של שבט אפרים חמורות יותר, והם מאיימים על יפתח, ביתך נשרוף עליך באש. וכאשר אנחנו נגיע לפרק י' ב', אנחנו נעסוק בהבדלים שבין התשובה של יפתח לבין התשובה של גדעון לאנשי אפרים. אבל גדעון מבין שאנשי אפרים, הבעיה שלהם זה מידת הגאווה, ולכן הוא עונה להם בחוכמה. אומר להם גדעון, ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. מפרש כאן רש"י, מה טענתו, מה תשובתו של גדעון בתחילה? אם כן, ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? מפרש רש"י, מה חשוב מה שעשיתי בתחילתו? כמו שעשיתם אתם בסוף. אם כן, אומר להם גדעון, מה שאתם עשיתם זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. אתם עשיתם דברים חשובים יותר ממני. ומה המשל כאן על הטוב עוללות אפרים מבציר אביעזר? מפרש הרד"ק, דרך משל, כלומר הפחותים שבכם טובים מהגדולים שבנו. אם כן, אומר להם גדעון, הפחותים שבשבט שלכם הם יותר טובים מאיתנו בני מנשה. הסבר אחר מביא הרד"ק, או לילות ובציר, הכוונה משל על מדיין. ומה שעשה גדעון במדיין היה כמו הבציר, כי הוא החל המלחמה והרג המחנה שהיה רב. ומה שנשאר אחר הבציר, זה אחרי הקרב הגדול, הם העוללות, והוא דבר קטן כנגד הבציר. כן, אפרים לכדו שרי מדיין, שהם כעוללות כנגד כל המחנה. כלומר, לעומת כל מחנה מדיין, אז שני שרי מדיין שבני אפרים תפסו את עורב וזאב, זה כבר דבר מועט לעומת כל מחנה מדיין. אבל אומר להם גדעון, אלא שהיו שרים וגדולים, וזה שאמר להם, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, כי המעשה שלכם טוב מהמעשה שלי, כי שרי מדיין נפלו בידכם. כלומר, הוא אומר להם, נכון, אני הרגתי יותר, נלחמתי נגד כל המדיינים, אבל את הדבר הכי חשוב, אתם תפסתם את שני שרי מדיין, ולכן המעשה שלכם הוא בעל ערך יותר גדול ממה שאני עשיתי. והוא ממשיך בפסוק ג', בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי עשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו בדברו הדבר הזה. אם כן, הוא שוב אומר להם, מה יכולתי לעשות בלעדיכם? ואז כאשר הם שומעים את דברי השבח האלה, אז רפתה רוחה מעליו, מפרש המצודה דוד, כשדיבר על ליבם והודה להם על הניצחון והיכולת, נחו מזעפם. כלומר, כאן אנחנו מוצאים את מידת הענווה הגדולה של גדעון. גדעון, לכאורה, היה יכול להעלב מדבריהם של אנשי אפרים, שלכאורה הטענה שלהם לא צודקת, ולהגיד להם, מה אתם מדברים? אני ניהלתי מלחמה שלמה, יש לכם תלונות? כמו שאנחנו נראה אחרי כן, שיפתח יענה להם בדברי מוסר, ואפילו אחרי כן הוא גם יערוג בהם. אבל גדעון נוקט בדרך אחרת. גדעון, עם מידת הענווה שלו, מבין שמול אנשים שלוקים במידת הגאווה, הדרך להשתיק אותם זה להגיד להם כמה שהם חשובים. ולכן גדעון כאן ממית מערך עצמו, ממית ממה שהוא עשה, ומשבח את אנשי אפרים כביכול שהם עשו את הדבר הכי חשוב במלחמה, וכשבא לגאווה שומע את דברי השבח האלה, הרי זה מה שהוא רצה לשמוע, ממילא הוא נרגע, וכך גדעון ברוב ענוותנותו מצליח להרגיע את אנשי אפרים. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. אם כן, גדעון ממשיך עכשיו במרדף אחרי שני מלכי מדיין, ולצורך זה הוא עובר את הירדן, כאשר איתו 300 האיש, 300 הלוחמים שנלחמו איתו בקרב הראשון, וכבר כאן מציינים שהם עייפים, כלומר, כיוון שהם כאן אחרי לילה של קרבות, לילה בלי שינה, ומי יודע גם לפני כן, לפני הקרב כנראה גם לא הלכו לישון, ואנחנו כבר נמצאים למחרת הקרב, והקרב עדיין ממשיך, ואם כן הלוחמים גם עייפים וגם רעבים, כמו שנראה בפסוק הבא. ויאמר לאנשי סוכות, שסוכות, אנשי סוכות, סוכות נמצאת בעבר הירדן המזרחי, וכבר רש"י מציין ומדגיש שאנשי סוכות ישראלים היו. כלומר, אנחנו מדברים פה במקום יישוב של יהודים, והוא מבקש מהם, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כעייפים הם ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמו נא מלכי מדיין. אם כן, אני מבקש, תנו לנו לאכול. הם לא יצאו האוכל אזל, הם עייפים, רעבים, ולא רק שהם עכשיו מתכוננים לנוח, אלא אומר להם גדעון, אנחנו עוד נמצאים במרדף אחרי שני מלכי מדיין, לכן אנחנו צריכים גם לאכול כדי להתחזק לסיים את המערכה. והנה דבר מפתיע. ויאמר שרי סוכות, הקף זבח וצלמו נעתה בידיך, כי ניתן לצבחה לכם. כלומר, האם כבר תפסת את זבח וצלמו נע, שעל סמך זה כבר ניתן לך לאכול? תכף ננסה להסביר את תשובתם. ויאמר גדעון, לכן בטאת אדוני את זבח וצלמו נע בידי, ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. כלומר, אומר גדעון, בגלל שאתם לא מוכנים לתת לי לחם, אני אבזה אתכם. מפרש המצודה דוד, מה זה ודשתי? כאדם עדש תבועה שמכה וחובד בה, כן עקה על בשרכם עם הקוציים. כלומר, זה תהיה אנישה שיש בה הרבה השפלה. ויעל משם פנואל, שגם זה מקום של יישוב יהודי, וידבר עליהם כזאת, וינו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. גם הם אומרים, כל עוד לא תפסת את זבח וצלמונה, לא ניתן לך לאכול. ויאמר גם לאנשי פנואל למור בשובי ושלום, אתוץ את המגדל הזה. כלומר, היה שם כנראה בפנואל איזשהו מגדל שבו הם בטחו אנשי פנואל, כנראה מקום מרכזי שנתן הגנה למי שהסתתר במגדל הזה, וגדעון אומר, כאשר אני אחזור מהקרב, אני אתוץ את המגדל הזה. וכאן השאלה שוב, מה הביא את אנשי סוכות ואת אנשי פנואל לא לתת אוכל לחיילים יהודיים שרודפים עכשיו אחרי זבח וצלמון המלכי מדיין? איזה מין התנהגות זאת? אלא כאן אנחנו יכולים מכאן ללמוד על הפחד הגדול שהטילו המדיינים על עם ישראל. מה הם טוענים אנשי סוכות ואנשי פנואל? אתה גדעון, אתה למעשה מארץ ישראל המערבית. אנחנו בטוחים שאתה לא תצליח לתפוס את שני מלכי מדיין. הם כבר התקדמו והתקדמו הרבה מזרחה. לכן כנראה, אתה תתחיל במרדף, לא תצליח לפגוע ולהשמיד אותם, ותחזור בחזרה לעבר הירדן המערבי. אנחנו נשאר כאן לבד בעבר הירדן המזרחי. ולכן, כאשר המדיינים יחזרו בחזרה, ישתקמו, כאשר יתברר להם שאנחנו שיתפנו איתך פעולה, נתנו לך לאכול, ממילא אנחנו נשלם את המחיר. מי יעזור לנו? לכן מפחד מפני המדיינים, הם לא מוכנים לתת אוכל לחיילים עייפים ורעבים שעכשיו נמצאים באמצע המלחמה. שוב, מכאן אנחנו רואים את הפחד הגדול שהטילו המדיינים על תושבי ארץ ישראל. פסוק י' וזך וצלמונה בקרקור ומחנה ממם כ-15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנופלים 120,000 איש עולף חרב. כלומר, שני מלכי מדיין ושארית הצבא המדייני, הם נמצאים בעומק השטח במזרח, ורק כאן יש לנו ציון על המלחמה הגדולה, על הניצחון הגדול של גדעון. גדעון מצליח להרוג 120,000 חיילים תוך זמן קצר ביותר. רואים כאן את גודל הנס, את גודל התשועה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ואת גודל התעוזה והגבורה של גדעון ו-300 האיש אשר איתו, שהגביעו לניצחון כזה גדול בעם ישראל. פסוק י' ויעל גדעון דרך השכוני באוהלים מקדם לנובח ויוגבה, ויך את המחנה והמחנה היה בטח. כלומר, מחנה מדיין נמצא בעומק השטח במזרח, וגדעון בוחר לו דרך עוקפת, ארוכה יותר ויכול להיות קשה יותר, מסובכת יותר, והוא מצליח דרך העוקפת הזאת להפתיע את מחנה מדיין, שלא עולה על דעתו שגדעון עם 300 איש העייפים שלו, שכבר נמצאים שוב אחרי שעות ללא שינה וללא אוכל, הם לא עלו על דעתם שמדרך קשה כזאת הם יגיעו, והנה גדעון מצליח להפתיע אותם. פסוק י' ב' וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין את זבח וצלמונה, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בן יואש מהמלחמה מלמעלה אחרס. פירוש הפסוק, מה זה מלמעלה אחרס? מפרש המצודה דוד, בעוד היה נראה השמש מלמעלה בגובה השמיים. כלומר, עד חצות היום או אחרי חצות היום, גדעון מצליח לסיים את המלחמה. וילכוד נער מאנשי סוכות וישלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני השבעים ושבעה איש. עכשיו גדעון רוצה ללמד לקח את מנהיגי סוכות שלא היו מוכנים לתת לו אוכל כאשר הוא ביקש. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונה אשר חרבתם אותי לאמור, הקף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היפים לכם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. אם כן, מה שהוא עושה, מפרש המצודה דוד, אם הקוצים היה מייסר את אנשי סוכות. אם כן, כמו שהוא הבטיח להם, כך הוא גם מקיים. אם כן, יש לנו כאן השפלה גדולה למנהיגי העיר הזאת סוכות, אבל למעשה הדבר הזה היה מגיע להם על גודל אולי הרשעות של אנשי סוכות, שלא התגברו על הפחד שלהם והיו מוכנים שלא לתת אוכל לחיילים עייפים שנלחמים כנגד האויב. פסוק י"ז, ואת מגדל פנואל נטץ ויערוג את אנשי העיר. עכשיו למה כאן גדעון שהוא עובר עכשיו לפנואל, הוא רק אמר להם שהוא יטוץ את המגדל, למה גם הוא הורג את אנשי העיר? מפרש כאן המצודה דוד, כי נלחמו בו בעבור נטיצת המגדל. כנראה כאשר גדעון התחיל לנטוץ את המגדל, אנשי פנואל הם מתחילים להילחם כנגדו, ובלית ברירה הוא חייב, כדי להציל את הלוחמים שלו, הוא חייב להרוג את אנשי העיר. ויאמר אל זבח ולצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. אם כן, אנחנו נכנסים כאן לפרשה כואבת, שואל גדעון, איפה האנשים אשר אתם הרגתם בתבור? ואומרים לו שהם היו דומים לך. ויאמר, אחי בני אמי הם, חי אדוני לו אחייתם אותם, לא הרגתי אתכם. אם כן, מה עולה לנו כאן? שהמדיינים הרגו את האחים של גדעון. מתי זה היה? כנראה בפרק ו', פסוק למד א', אנחנו בפסוק למדי, אנחנו מוצאים שלפני תחילת הקרב עם המדיינים, ומלאכים שלח בכל מנשה ויזי גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ונפתלי והיו לו לקראתם. כלומר, גדעון התחיל לרכז כוחות למלחמה, והוא שלח שליחים כדי לרכז ולהזיק את הכוחות. כנראה שהשליחים האלה היו בני המשפחה שלו, אחים שלו, ויכול להיות שבדרך המדיינים ערבו להם והרגו את האחים של גדעון. לכן אומר להם גדעון, אתם הרגתם את האחים שלי, לכן סופכם גם תהיה מיתה. ויאמר ליתר בחורה, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער. כלומר, הוא היה צעיר, ועדיין המעשה הזה של הריגה היה קשה לו. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי חייש גבורתו. ויקום גדעון וירוג את זבח וצלמונה, ויקח את הסערונים אשר בצברי גמליהם. אם כן, מבקשים זבח וצלמונה, שגדעון בעצמו יהרוג אותם. מה משמעות הבקשה הזאת שגדעון יהרוג אותם? מפרש הרד"ק, כלומר, לא נמות על ידי נער שנצטר בפגיעתו, כי אין לו גבורה וכוח עדיין שיכה בנו בפעם אחת מהרה. אבל אתה שאתה גיבור, כי כמו שהאיש גדול כן גבורתו, תכה בנו אתה ונמות על ידך מהרה. כלומר, הם מחפשים להם מיטה קלה, הם אומרים, הנער, מכיוון שהוא עדיין צעיר, גם מכת החרב שלו היא מכה חלשה, ולכן הם אומרים, המיטה שלנו תהיה קשה גם לנו. בעוד שאתה חזק וגיבור, גם מכת החרב שלך היא חזקה, מהירה, ולכן גם המיטה שלנו תהיה מהירה. זה מה שעושה גדעון וממית אותם. אם כן, בזה למעשה סיימנו את פרשת מלחמת גדעון במדיינים. פסוק כ"ב, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. אם כן, מבקשים עם ישראל מגדעון, שהוא עכשיו יהיה כמו מלך. מה הכוונה? שלא רק הוא ימשול בהם, אלא גם הם מתחייבים לקבל את כל זרו אחריו. כלומר, כמו שהמלוכה עוברת מאב לבן, כך הם מבקשים שגדעון עכשיו יתחיל שולשלת מלוכה, שהמלוכה תהיה במשפחתו. בניגוד לשופטים שהיו עד עכשיו, שברגע שהשופט מת, לא הבן שלו המשיך את דרכו, אלא שופט אחר ממשיך את דרכו. וגדעון ברוב הענבה שלו, מסרב, פסוק כ"ג, ויאמר עליהם, גדעון לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. אבל ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם. כלומר, מה שהוא מבקש, הוא מבקש את הנזמים שהם לקחו בשלל, ומופיע כאן שכי ישמעאלים הם. אבל הרי אנחנו עוסקים כאן במדיינים, אז מדוע נאמר על המדיינים שהם ישמעאלים? מפרש הרד"ק, מדיינים הם ישמעאלים, כי בני כתורה הם, וכתורה היא אגר. כלומר, ישמעאלים ומדיינים, אנחנו מדברים על אותה אומה. וכן במכירת יוסף, והמכרו את יוסף לישמעאלים, ואחר כך אמר והמדיינים מכרו אותו אל המצרים. אם כן, אנחנו מוצאים אם כן, הגבלה או זהות בין המדיינים לבין הישמעאלים. ויאמרו נתון ייתן, ויפרסו את השמלה וישליחו שם האיש נזם שללו. והיא משקל נזמי הזהב אשר שאל 1,700 זהב, לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הרגמן של מלכי מדיין, ולבד מן הענקות אשר בצברי גמליהם. אם כן, עם ישראל נותן בשמחה, נותן לגדעון את הדברים שהוא תפסו מן השלל, אבל כאן, פסוק כ"ז, כאן אנחנו רואים איזשהו מעשה שעושה גדעון, שתחילתו לטובה, אבל סופו לרע. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו באופרה. אם כן, גדעון עושה מן הנזמים האלה אפוד. מה משמעות הדבר? מפרש הרד"ק, עשה אותו כמין חגורה או מלבוש זהב, והציג אותו בעירו שיהיה לזיכרון התשועה הגדולה. כלומר, האפוד הזה, משמעותו או מטרתו הייתה, עשיית האפוד, כדי שיהיה כאן זיכרון לנס הגדול, שבאמת היה פה נס גדול מאוד לעם ישראל, ש-300 איש הרגו 120,000, הצליחו להכניע מעצמה גדולה כמו מדיין, ושוב מדגיש הרד"ק, והוא עשה אותו לטובה. אבל מה קרה אחרי מותו? המשך פסוק כ"ז, ויזנו כל ישראל אחריו שם. כלומר, עם ישראל לוקחים את האפוד הזה והופכים אותו לאלוה, לעבודה זרה. ויהי לגדעון ולביתו למוקש. כלומר, המעשה הזה גרם תקלה למשפחת גדעון, וכבר מציין המצודה דוד שעל ידי התקלה הזאת גם נהרגו אחרי כן בניו. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. אם כן, גדעון מצליח להביא כאן שקט לארץ ישראל, תקופה ארוכה מאוד של 40 שנה. פסוק כ"ט, וילך ירובל בן יואש וישב בביתו. מה המשמעות כאן שהוא ישב בביתו? מסביר הרד"ק, וישב בביתו שלא היו לו מלחמות. כמו שאמר, ותשקוט הארץ 40 שנה. אז אם כן, יש שקט, ולכן הוא יכול לשבת במנוחה בביתו. מצודת דוד מאיר רוצה לומר, מה זה שוישב בביתו? רוצה לומר לו, תרח הרבה בהנהגת העם, כי ישב בביתו במנוחה, ולזה הרבה נשים ובנים. כלומר, שגדעון מעדיף שלא להשקיע הרבה בהנהגת העם, ובמקום זה הוא יושב בביתו ונושא נשים רבות. וכמו שנאמר פסוק למד, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו. כלומר, כאן אנחנו מוצאים איזושהי ירידה אצל גדעון. עם ישראל, כמו שראינו, מבקש מגדעון שימשול בהם, כלומר, יקבל מעין סמכויות של מלך. גדעון מסרב, אבל גדעון מתחיל לנהוג בגינוני מלכות. דבר ראשון, נשים רבות היו לו, רק אדם בעל אמצעים היה יכול להחזיק נשים רבות, והנה אנחנו מוצאים שיש לו 70 בנים, ודבר נוסף הוא פילגשו, אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. כלומר, הוא מחזיק בנוסף לנשים גם פילגש, וכבר מצודת ציון כאן מיר, שפילגש משמעות הדבר אישה מיוחדת לאיש, בלא כתובה ובלא קידושין. והבן שנולד לאותה פילגש, שמו אבי מלך. גם כאן יש לנו אולי איזשהו רמז, מה זה אבי מלך? כלומר, כאשר שאלו את אבי מלך, מה משמעות השם? משמעות השם, אבי מלך. כלומר, אני הבן של המלך, או אבא שלי מלך. כלומר, למרות שגדעון לא רצה למלוך ולשלוט על עם ישראל, אבל את בן הפילגש, הוא קורא לו אבי מלך שרומז, אבא שלי מלך. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו ועופרה, אבי העזרי. אם כן, זוכה גדעון למות בשיבה טובה, והוא נקבר בקבר משפחתו. פסוק למד ג', ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, ויסיל להם בעל ברית לאלוהים. אם כן, שם עבודה זרה שעם ישראל מאמץ לעצמו נקרא בעל ברית, והנה שוב הדבר חוזר על עצמו במותו של השופט, עם ישראל שוכח את כל הטובה שנעשתה לו, וחוזר לדרך העבודה זרה. ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהים המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. אם כן, עם ישראל כפוי טובה, לא רק זה שלא עשה חסד עם משפחת גדעון, לא רק זה שלא הלך בדרך השם והוא חוזר לעבוד עבודה זרה, אלא גם עם משפחתו של גדעון, עם ישראל לא עושה חסד, וכמו שאנחנו נראה בפרק הבא, שהורגים את כל בניו של גדעון.